כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. הבוקר, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, כפי שלפעמים קורה בפוליטיקה הישראלית, תושבע ממשלת ישראל.
אבקש להודיעכם כי חבר הכנסת יאיר לפיד הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלת חילופים. תיקבע ישיבה של הכנסת לצורך כינון הממשלה.
זאת תהיה הפעם ה-36 שממשלת ישראל תושבע, אבל הפעם, וזה קורה בפעם הראשונה אחרי 12 שנה, יעמוד בראשה אדם אחר, שאינו נתניהו, כמעט בא לי להגיד שאינו ראש הממשלה בנימין נתניהו, במקרה הזה נפתלי בנט, הוא זה שיעמוד בראשות הממשלה הזו. לא קלה הייתה דרכה של הקואליציה השברירית הזאת של בנט ולפיד, קואליציית האחדות או השינוי או השמאל, תלוי את מי שואלים, ועד הרגע האחרון אנחנו בעצם לא נדע האם זה באמת יקרה. שלום ירון דקל, פרשן כאן חדשות.
שלום וברכה.
בדרך כלל השבעת ממשלה צריכה להיות איזשהו מאורע לא מרגש במיוחד, אפשר לומר אפילו בירוקרטי.
למה? אני חושב שזה בדרך כלל אמור להיות אירוע חגיגי, ואני חושב שברוב הפעמים זה היה אירוע חגיגי שבו נשבעה ממשלה חדשה, זכתה לאמון הכנסת אחרי חודשיים של מסע ומתן מתיש, לעתים תובעני, מלא מהמורות, והיוצאים מן הכלל שבהם אנחנו עוסקים היום, אני חושב שהם אינם מעידים על הכלל. לרוב זה היה למיטב זיכרוני במקומות, בהשבעות שאני נכחתי בהן לא מעטות, הייתה אווירה חגיגית.
אז אני אגיד אולי חגיגי כן, אבל מותח, כזה שאפשר למרות שערות, פחות.
נכון, זה קורה לעתים רחוקות כשאי הוודאות נמשכת עד רגע ההצבעה. ויש מקרים שבהם באמת זה מגיע לשלב שבו אנחנו מתבוננים במחזה, ואנחנו לא בטוחים שממשלה תצא, או שתצא בשן ועין, או שתצא אחרי שהשרים ישבעו אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. מעט מאוד פעמים זה קרה, ואנחנו זוכרים כל פעם כזו כשאירוע כזה התרחש במליאת הכנסת שלנו.
אז בוא באמת נלך למה שעד היום קרוי התרגיל המסריח. השנה היא 1990, הממשלת אחדות, הליכוד והמערך, הפעם בלי רוטציה או בלי ראש ממשלה חליפי, ולאחרי שיתוף פעולה מפתיע די מוצלח, 4 שנים קודם, פתאום באמצע הכהונה הממשלה מתפרקת.
אף אחד כבר לא זוכר על מה היא התפרקה, רק זוכרים את ליל ההצבעה, כשחמשת חברי הכנסת של ש"ס התחבאו, ולא הגיעו להצביע. התוצאה הייתה 60 בעד אי אמון, 55 אמון בראשות ראש הממשלה דאז יצחק שמיר.
אני מעמיד את הצבעת אי האמון בממשלת שמיר. מי בעד ההצעה? ירים את היד. מי נגד?
ואז בשלב ההוא ש"ס ודרי שיתפו פעולה עם פרס, וכדי לא לבוא להצבעה במליאת הכנסת הם התחבאו, דרי אי אפשר היה להשיג, הוא התחבא במכוניתו ליד משרד הפנים או משרד האוצר, שם בקריית הממשלה, וארבעת חברי הכנסת של ש"ס לא הופיעו, והייתה תדהמה גדולה, כי זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, אנחנו מדברים על 1990, בכל זאת זה הרבה מאוד שנים אחרי שהמדינה קמה, שממשלה נפלה בהצבעת אימון, ובאותו רגע הפכה לממשלת מעבר, ואז התחיל מה שמכונה שלב התרגיל המסריח, שם או כינוי שנתן לו יצחק רבין, שבו בעצם נעשה מצוד אחר עריקים. את מי פרס יצליח להביא, חוץ משס שכנראה הייתה איתו, כדי שיהיו לו 61.
אז בואו נלך שלב אחרי שלב, איך פרס סגר את אותה ממשלה חלופית ובדרך הפיל את ממשלת שמיר?
את הממשלה החלופית הוא עוד לא לגמרי סגר, זה היו שני שלבים. השלב הראשון היה להפיל את הממשלה ואז לקבל מהנשיא את התפקיד של הרכבת הממשלה ולהרכיב ממשלה באותו פרק זמן ולנסות להביא עריקים מהצד השני.
אנחנו מנהלים מסע ומתן עם 6 מפלגות, עם 3 גורמים נפרדים עם 9 גורמים, עם כל חבר כנסת.
או יהדות התורה שתחבור, אז הם היו עוד אגודת ישראל ודגל התורה, או מישהו מהליכוד, והוא הציע אז לאברהם שריר להיות שתי קדנציות כשר עם שני תיקים, גם התיירות וגם המשפטים, ושריר הסכים. אבל אחר כך חזר בו, כי הוא ראה שזה לא כל כך הולך לפרס.
מיכה חריש יצא עוד קודם לכן לחפש את מודעי. האיש נעלם. חרף השעה המאוחרת, פרס מעדיף לחכות לו בתקווה שאיתו יצטרפו גם שלושת הגימלים. פרס יודע מה מחכה לשריר אם יחצה לבד את הקווים.
בסוף, יהדות התורה חתמה עם פרס.
גם אגודת ישראל מצטרפת עכשיו. רבותיי, אנחנו מקיימים הסכמים. ואוהבים לעשות הסכמים עם מי שמקיים הסכם.
ואף אחד לא שם לב שחבר הכנסת דאז אברהם ורדיגר לא חותם על המסמך. גם פרס לא שם לב. מי חשד שכשיש טקס חתימה כזה שיושבים חברי הכנסת, מנחם פורש, זכרו לברכה, ואחרים, וחותמים... חבר כנסת אחד פתאום לא חותם.
משל היה חתימתו של ניר אורבך או עמיחי שיקלי בעולמנו.
אתמול בלילה יצא מביתו בשיכון חב"ד בלוד חבר הכנסת אליעזר מזרחי, ומאז נעלמו עקבותיו. בני משפחתו גם הם אינם יודעים לאן נעלם חבר הכנסת.
היה מסע ומתן של 42 יום, של קנייה ומחירה. היה חבר כנסת בשם אליעזר מזרחי ששרון יצא לחפש אחריו באישון לילה בפרדסים, כדי לראות אם הוא מתחבא בפרדס ולאתר אותו.
את שמו של אריק שרון מזכירים כאן בלחישה וברמז, כמי שגרם גם הוא להחלטתו של חבר הכנסת אליעזר מזרחי.
אתם יודעים איפה הוא עכשיו?
איפה אבא? לא יודעים, אנחנו אין לו מושג מאתמול בלילה.
הוא יוצר קשר עם הבית?
יוצר מפעם לפעם, הקשר הכי גדול שיש לנו איתו זה דרך התקשורת. אולי את הדיו לא היום.
היה חבר הכנסת אברהם ורדיגר שבמשך יממה אי אפשר היה לאתר אותו. אנחנו מדברים על עידן שהוא קצת לפני הטלפון הסלולרי והוואטסאפים וגם יכולות האיכון של השבק למקרה של... שנדרש. ורדיגר פשוט נעלם ופרס לא הצליח לאתר אותו ופרס היה צריך אותו. בשלב כלשהו פרס גם פרץ בבכי בפורום סגור, כי הוא ראה שהממשלה שהוא רצה להקים אחרי שהצליח להפיל את ממשלת האחדות לא קמה.
מר ורדיגר ומר מזרחי יכולים כמובן לשנות את דעתם. מה שכאב לי מאוד זה שהם עשו את זה הבוקר.
ובכל זאת היה טקס חתימה בשעת צהריים, ישיבה חגיגית של מליאת הכנסת להשבעת ממשלת שמעון פרס.
לפני כשעה צלצלתי לנשיא המדינה והודעתי לו שעלה בידי להרכיב ממשלה, וכי בדעתי לפנות ליושב ראש הכנסת ולבקש זימון הכנסת בהקדם האפשרי.
ואני זוכר התמונה שנצרבה לי מהאירוע ההוא, שנגמר בלי ממשלה כידוע, הוא את סוניה פרס, זכרה לברכה, מגיעה למשכן, וזה היה אירוע מאוד נדיר, כי היא לא הצטרפה לבעלה בשום אירוע פוליטי כלשהו, בכלל. אז היה אמור לחפות על כל ההפסדים שלו במערכת הבחירות ב-77 וב-81 פעמיים מול מנחם בגין, והעובדה שהוא היה צריך להעביר לשמיר, כי גם ב-84 זה לא היה ניצחון של פרס, זה היה ממשלת אחדות שוויונית בין הליכוד לבין העבודה, לבין המערך באז. והנה בא הרגע הגדול שבו פרס אמור להיות ראש ממשלה בזכות עצמו, בזכות מהלכים פוליטיים מבריקים לכאורה. גברת פרס הגיעה בלבוש חגיגי ליציע האורחים, ישבו שם. ואז, בתיאטרון פוליטי שלא נראה כמוהו קודם לכן, התברר לפרס שאין לא 61.
אני מבקש מכבוד היושב ראש לא להמשיך ולהניח לחבר הכנסת פרס לשתות בכנסת, לשתות בנשיא המדינה. זה 21 יום שהתהליך הזה ממוטט את יסודות הדמוקרטיה בארץ, משפיל אותנו עד דקה. כל התהליך הזה ללא תקדים.
זה היה פיאסקו פוליטי מדהים לראות ראש ממשלה מגיע בלי שיש לו ממשלה. ואכן, הישיבה פוזרה.
המצב ברור לכולם, לא הוצגה ממשלה. אמנם הונחו קווי יסוד על שולחן הכנסת, אבל הכדור חוזר למגרשו של כבוד נשיא המדינה. אני מאחל לכל חברי הכנסת, מודה להם על שתרחו לעלות לירושלים. הישיבה נעולה.
פרס נאלץ להחזיר את המנדט לנשיא.
קודם כל אני אבדוק אם כל ה-61 שחתמו חיים וקיימים, מבחינה פוליטית כמובן.
והנשיא קרא ליצחק שמיר להרכיב ממשלה, דרי עשה סיבוב פרסה, יהדות התורה התיישרה, באה גם התחייה וכל הימין התייצבו ושמיר הרכיב ממשלה כשמפלגת העבודה בראשות פרס, מה שהוביל כמובן אחר כך לבחירתו של יצחק רבין בסוף 1991, לפני הבחירות של 92 ליושב ראש מפלגת העבודה, כי התרגיל המסריח בלשונו של רבין נכשל ולכישלון היה רק אבא אחד, לא היו אבות רבים, היה אבא אחד ושמו היה שמעון פרס.
אני חושב שמי שמוביל על בסיס קונספציה מסוימת, מביא לפירוק ממשלת אחדות לאומית, נכשל בהקמת ממשלה צרה בראשותנו, צריך להיות בעל אומץ אינטלקטואלי, ולהסיק את המסקנות, ולאפשר לאחרים לעשות את זה יותר טוב.
זה נדמה שברגעים הללו, הדברים קורים מעצמם, והכתבים, אפשר לומר, ממודרים מהסיפור הזה.
ידענו שהולכת להיות דרמה, כי לא היה בטוח שיהדות התורה כולה איתו. אנחנו מדברים על עידן טרום הטוויטר, כלומר, ניר אורבך, חבר כנסת כזה, לא חושף את כל התלבטויותיו בטוויטר ובפייסבוק, במהלך כמעט כל שעה בערב ובבוקר, זה עולם גם האחר, אנחנו חיים בתרבות פוליטית אחרת של, כמובן יש הדלפות ויש מידע שמגיע אבל, וצריך לבדוק אותו, אבל מי שבסוף מפרסם את המידע הוא לא הרשתות החברתיות כי הם לא פעלו, אלא הכתבים הפוליטיים, ובאותו בוקר אנחנו לא ידענו שאין ממשלה, ולכן דרמה הדהימה גם את הכתבים הפוליטיים. זה לא היה האם תושבע היום ממשלת פרס, האם פרס יצליח לגייס, לא, היום השבעת הממשלה.
אז בוא נתקדם באמת לשנים האחרונות, עוד הפתעה פוליטית, בחירות 2015, אחרי הבחירות, כן. ממשלת נתניהו הרביעית, הליכוד מנצח מול המחנה הציוני של הרצוג ולבני, אבל עד הרגע האחרון, עד הבאזר, נדמה שהכל היה פתוח. מה בדיוק קרה שם?
ומי שהיה אשם בזה, או אחראי לזה, הוא אביגדור ליברמן.
כנגד כל הסיכויים, השגנו ניצחון גדול לליכוד. השגנו ניצחון גדול למחנה הלאומי בראשות הליכוד.
ראש הממשלה הוביל לניצחון של הליכוד 30 מנדטים מול 24 בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני, המחנה הציוני שהם הקימו, וליברמן שייך לגוש של נתניהו עד אותו ערב, שבו התברר שאין 67, כי ליברמן לא נכנס בשום פנים ואופן.
אני חושב שכל באמת ההתנהלות הזאת של הליכוד, זאת הסיבה למה אנחנו לא מצטרפים לממשלה. כששואלים אותי הרבה, אז למה אתם לא מצטרפים?
ואז זה משאיר את נתניהו עם 61.
61 זה מספר טוב, 61 פלוס זה מספר עוד יותר טוב. אבל זה מתחיל ב-61, ואנחנו נתחיל.
והעובדה הזו גוררת אחריה שורה של אירועים שרק ב-61 חברי כנסת יכולים להתרחש. לדוגמה, הילד שקד, שרת המשפטים. זה אמנם לא נסגר באותו ערב, זה נסגר יום או יומיים קודם, אבל כשהתברר שליברמן לא מגיע, צריך היה לסגור עם הבית היהודי ועם נפתלי בנט.
הייתה לי הערב שיחה טובה מאוד עם ראש הממשלה, ובמהלכה אני הודעתי לו שהבית היהודי יצטרף לממשלה לאומית בראשותו.
והילד שקד קיבלה בזכות זה את תיק המשפטים. באותו ערב ממש, ההשבעה וההצבעה של הממשלה נדחתה, כי לא היה ברור אם יש לה רוב.
שלום לכם וערב טוב. הממשלה תושבע רק בשעה 9, אבל למעשה הרבה הרבה יותר מאוחר, מפני שהדיון בכנסת אמור להתחיל בשעה 9 במקום בשעה 7. דרמה גדולה, עיכוב ומבוכה, כאשר הממשלה הזאת על חודו של כל עדיין לא קיימת למעשה, וראש הממשלה נתניהו לא השלים את מלאכת הרכבתה.
המועד נקבע לשעה 7 בערב. נשיא המדינה רובי ריבלין הגיע למשכן, אבל כשהנשיא נכח, אין ממשלה עדיין לנתניהו, והנשיא חזר למשכן הנשיא, והודיע שיש ממשלה, שיקראו לו. תחשבי, נשיא המדינה מגיע להשבעה, אבל אין ממשלה. עכשיו, בליכוד החליטו לסחוט את הלימון עד הסוף, ככל שאפשר. למשל, גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, רצה להיות שר החוץ, או גם שר הפנים וגם שר לביטחון פנים. ואז ארדן נסע הביתה ואיים להחרים את ההשבעה.
הדרמה בעיצומה, ואיש איננו יודע מה יהיה לנו בסוף הלילה הזה. גלעד ארדן איננו מוכן לקבל את ההצעה של נתניהו, הוא לא נמצא בירושלים, אומרים אפילו שהוא בביתו, אבל לא יגרום להפנות.
בסוף הוא הגיע, אבל הוא לא הושבע.
ואני גם קורא לחברי גלעד ארדן לשקול מחדש את אי הצטרפותו, להצטרף לממשלה, וכמובן הדבר הזה...
הוא סיים באותו שלב כחק, הוא צורף לממשלה בשלב מאוחר יותר.
עצוב לי על השתלשלות הדברים בענייני, אבל כפי שאמרתי, עוד יהיה הרבה זמן לדבר על אופן הקמת הממשלה.
איוב קרא, שרצה להיות סגן שר, חש ברע באופן פתאומי והושפז בהדסה. רק כשהתברר שהוא כן מתמנה לסגן שר, הוא התאושש באופן פלאי והגיע להצבעה.
ראש הממשלה התקשר אליי בית חולים, שאל לשלומי, הוא שאל אם אני יכול להגיע אליי. אמרתי לו, אני חולה מאוד עם אינפוזיה, אבל אני עוזב את האינפוזיה ואת הבית חולים ומגיע. הגעתי אליו, בישר לי שאני הסגן השר.
וסילבן שלום, שקיבל אז את תיק הפנים, אמר לי נתניהו, אם זה רק תיק הפנים, אין לך ממשלה, כי אני לא מצביע.
בפגישה עם ראש הממשלה נמצא השר סילבן שלום, שביקש את שר החוץ, קיבל את שר הפנים, סירב, אולי משרד פנים מורחב ירצה אותו. פגישה עכשיו עם ראש הממשלה סילבן שלום, כרגע הדרמה עדיין בשיאה, אי אפשר לומר שזה חלף, ואנחנו כחצי שעה לפני ההשבעה.
ואז הוא קיבל מנתניהו באותו ערב ממש, דקות לפני שנתניהו עלה לדוכן, הוא קיבל גם את התואר של המשנה לראש הממשלה.
סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה ושר הפנים.
זה אמנם אצל נתניהו אין משנים עם סמכויות, אין סגנים עם סמכויות, אלא רק תארים.
אנחנו איתך דניאל אופיר בכנסת עם השרה לענייני...
לענייני שוויון מגדרי, לקידום הצעירים, לקידום האזרחים הוותיקים, זה איזשהו תיק חדש שנתפר במיוחד עבור גילה גמליאל. תחילה ראש הממשלה רצה לתת לה את התיק לאזרחים ותיקים, גילה גמליאל לא הייתה מעוניינת בתיק במתכונת הזאת, וכך עבדו על איזושהי נוסחה מורחבת יותר. כאמור, שוויון מגדרי זאת הכותרת, ואחר כך גם לקידום האזרחים הוותיקים.
ואז סמוך לעשר בלילה, רק כשהתברר שכל הליכודניקים מרוצים, כי באמת הלימון נשחט עד תומו, רק אז נתניהו עלה לדוכן כדי להציג את ממשלתו, והנשיא חזר לכנסת כדי להיות נוכח בהשבעת הממשלה.
הערב, בעזרת השם, נקים ממשלה בישראל, נשמור על הביטחון, נחתור לשלום.
איזה שלום?
נפתח את הכלכלה.
שלום, עם סילבן שלום.
ונצמצם את הפערים בחברה.
השותפים הטבעיים שלך כייסו אותך, ולכן לא הקמת ממשלה, הקמת קרקס, קרקס נתניהו. ממשלת חטוף כפי יכולתך, ממשלה שהוקמה ברגע האחרון ממש, כמעט בחצות הליל, ועל חודו של כל...
בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, לאן נעלם האומץ של שרי הליכוד שהיו אז ב-2015 ומאז נעדר?
קרה משהו אז בבחירות האלה, וזה מלווה את ממשלת הליכוד ואת נתניהו מאז. נתניהו היה בתחושה שיכול להיות שהוא מפסיד להרצוג ולבני, והנה בזכותו בלבד, לא בזכות חבריו הליכודניקים, השרים או חברי הכנסת, מתי הארגון או מתי השטח, הוא ורק הוא, זו הייתה תחושתו, ותו לא. ואנחנו רואים שבעצם מ-2015 נתניהו פחות ופחות, איך נאמר, סופר את השרים שלו. עוצמתו של נתניהו הלכה וגברה מ-2015, מאותו לילה שהתברר שהוא באמת זכה בבחירות ב-30 מנדטים, וזה נזקף לזכותו. ועד היום, כשאנחנו לא רואים את אותו ליכוד, הליכודניקים קיבלו וטבעו 2015 כי נתניהו היה תלוי בהם, היום לא ממש מעיזים ומקבלים היום בהכנעה את ההחלטות של בנימין נתניהו, וראינו גם שכשיש לו שותפים בקואליציה כמו רבי אלופים במילואים גבי אשכנזי או בני גנץ, וזה מגיע להחלטות שונות, הוא לא שואל את דעתם או מתייעץ איתם. החריג היה המבצע האחרון בעזה כשגנץ הוא שר ביטחון.
לסיכום ירון, תושבע ממשלה היום או שברגע האחרון התחבא איזה חבר כנסת והחניון או בשירותים?
אני חושב שבנט את לפיד מאבטחים את כל הסוגרים ודואגים לכך ששום חרך לא יהיה פתוח, פרוץ או לא נעול לפני שהם מגיעים למליאה. אני חושב שהם לימודי לקח, הם גם עברו, את יודעת, את ה... שבועות האחרונים במהלך לא פשוט, כשיש אופוזיציה נוקשה מאוד, גם ברשתות החברתיות, גם בקרב חברי כנסת, מבצלאל סמוטריץ' ועד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעשו כל שהיא ביכולתם להקשות על המהלך הזה, ולכן אני חושב שהם יבטחו את האגפים, גם בנט, גם לפיד, כדי לא להגיע למצב שבו הם מגיעים לכנסת עם ממשלה, ומתבזים בהיעדר ממשלה. זו הערכתי.
ירון דקל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
האזנתם לפרק של עוד יום. ערך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס ירדן מרציאנו, טכנאית קרן בר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסט שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו גם יישומון רכב חדש. נסו אותנו גם שם. אני גילי כהן, נשתמע.